אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, הרב משה רוט, מפלגת יהדות התורה, שלום.
שלום וברכה, שלום לך, שלום לכל המאזינים, שרק נשמע בשורות טובות.
רק בשורות טובות, אני מאוד שמח שהגעת לכאן. זה רעיון שלך, שני אצלי, ואני מאוד שמחתי גם על הרעיון הקודם, כי גיליתי בך דברים שלא ידעתי. אני בטוח שיום אתה תלמד אותי עוד כמה דברים חדשים.
כל מלום די, השכלתי.
ואני רוצה לשאול אותך, המילה אנטישמיות חוזרת שוב ושוב, אבל אם אנחנו נבדוק מהי המילה אנטישמית, אנטי זה נגד, שמי זה עם השמי. אבל אנחנו משתמשים במילה הזאת גם כדי לתאר את השנאה של הפלסטינים ואחרים נגדנו. אבל הפלסטינים הם העם השמי.
נכון, המילה אנטישמי זה באמת לא מגדיר בצורה אמיתית את העניין, אבל מה שחשוב קודם כל, כשנבין את היסוד הדבר, גם נבין את העניין, ואיך הפלסטינים, או תקרא לזה, אני לא יודע אם זו המילה הפלסטינים נכון להגיד, זה איך שהמוסלמים רואים את הדברים. ולכן הם חלק כביכול מהחגיגה הזאת. יש... אנחנו מדברים שלושה סוגים של מה שנקרא אנטישמיות. יש אנטישמיות שהיא לקור את הגזע, את היהודים כגזע. הראשון שפעל בכיוון הזה היה פרו במצרים, האחרון שפעל בכיוון הזה היו הגרמנים.
כל הילד הזכר,
כן,
היורת השליחים.
ובכלל לצמצם את העם, או בכלל לקור את העם. הגרמנים הלכו בכיוון הזה. זה סוג אחד של אנטישמיות. הסוג השני של אנטישמיות זה מלחמת דת, זה האינקוויזיציה, וזה לקור את היהדות, לא את היהודים, כי אם יהודי רוצה להתנצל, אז הוא ינצל. כך היה כל פנים אמור להיות באינקוויזיציה. והיו עוד תקופות כאלה במסע הצלב, שכביכול המלחמה זה נגד היהדות. אבל יש עוד אנטישמיות, וזו, היום אנחנו חווים את האנטישמיות הזאת, וזה נגד הממלכה של העם היהודי. קודם כל, אגב, כשאני אומר שיש שלוש סוגים, זה רק אפרונט, כי למעשה כל שלושת הדברים, הם תמיד נמצאים, אבל מדברים, אומרים, לא, אנחנו לא נגד היהודים, אנחנו רק נגד היהדות, או שאומרים, אנחנו
נגד
לא...
נגד ישראל.
היום זה דבר נגד הממלכה, נגד, כביכול נגד מדינת ישראל, אבל זה כמובן רק הפרונט, וזה האנטישמיות החדשה. לא אומרים היום אנחנו שונאים יהודים, אנחנו אומרים שונאים ישראל. אז זה, מישהו שאומר היום שהוא שונא את ישראל, אז אני יודע שהוא גם אנטישמי. תשאל אותי איך אני יודע. אולי באמת יש לו בעיה רק עם מדינת ישראל, כי אנחנו רואים שאנשים האלה שאומרים שהם אכפת להם מההרג, של ערבים, לא אמרו מילה אחת כשנרגו 500 אלף ערבים בסוריה, לא אמרו מילה אחת כשנרגו אנשים ברוונדה, לא אמרו מילה אחת באף אחד מהמצבים האלה. לא שמעת אפילו עכשיו שאוקראינה ורוסיה, רוסיה נכנסה לאוקראינה, לא ראית הפגנות באוניברסיטאות האלה. זה כשאומרים היום, זה מוטציה חדשה של אנטישמיות, אגב, לא כל כך חדשה, רק חדשה כי המדינה היא חדשה, אבל רוצים לקרוא את המדינה, אבל הכוונה זה פשוט אנטישמיות העתיקה וישנה של לחסל את העם היהודי. שאלו פעם את צ'רצ'ל, איך הוא מגדיר את אנטישמיות, זה אומר, זה לשנוא את היהודי יותר, more than necessary, יותר מה שצריך. זה אנטישמיות. זאת אומרת, וזה אמת שההגדרה הזאת אומר הרבה מאוד. מאז ומתמיד היה אנטישמיות, רק המתחלף העניין. המוסלמים יש להם פן נוסף, זה הפן של הדת, אבל קודם כל אנחנו מדברים על העיקר, וזה מה שעיקר מתפשט היום בעולם, ואגב, אני לא רוצה שמישהו ייקח את זה ויגיד, זה טרנד שעובר, זה לא בדיוק כך. זה, מה שאנחנו רואים, זה הקצה של הקרחון, את החלק הזה. קיים אנטישמיות עמוקה בעולם המוסלמי, שהתפשט כבר לעולם המערבי. זאת אומרת, הם מנצלים את, נקרא לזה, את החוסר עונים של העולם המערבי, כדי להשריש גם שם את האנטישמיות, ורואים את זה, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה.
תגיד, ישבנו אותה ואני בחדר לפני הרעיון, וניסינו להסביר אחד לשני, מאין נובעת השנאה בין האסלאם ליהדות. היו כאלה שגדו לי, לא, זה רק איך, כך או אחרת, אבל אנחנו רואים שבסקרים למשל, ואם אני מדבר פה על התושבים באזור שלנו, על הערבים באזור שלנו, ה-80% מאלה שחיים ביהודה ושומרון, ברצועה, מסכימים לזה שהטבח טוב שנעשה ביהודים. 80% מקבלים את האידיאולוגיה של החמאס. ואני רוצה ללכת איתך אחורנית ולהבין, ודיברנו על זה, אתה סיפרת משהו מאוד מעניין ואני ניסיתי להשלים את זה, אז בוא תגיד לי, מאין נובעת השנאה הבסיסית בין האסלאם ליהדות, שזה מתחיל עוד מתקופת אברהם אבינו?
יש, זה נכון, אתה צודק כמובן בדבר הזה, ששם זה מתחיל, ישמעאל ויצחק, אפילו מתואר כמה דברים בפסוק, אבל במדרש מסופר גם מה שנקרא מאחורי הקלעים של הדבר הזה, שישמעאל ניסה אפילו לרצוח את יצחק, עד כדי כך.
כדי לקבל את הבכורה.
כדי לקבל את הבכורה, כדי להיות השולט היחידי וכו'.
והירושה של אברהם, שהיא בעצם ארץ ישראל.
ודי להתפלות אפשר להגיד, אבל אם חושבים על הפרטים, אז זה שיחה, בוא נגע בעניינים התנכיים, שאברהם אבינו לא רוצה, כך כתוב בפסוק בפורש, הוא לא רוצה לגרש את ישמעאל, והוא עושה את זה אך ורק אחרי ש...
שרה לוחצת עליו.
הוא מקבל הוראה מהשמיים שהוא ישמע בקול שרה, ישמע בקולה. והיא זאת שרה ראתה את הניסיון הרצח של ישמעאל ביצחק, אבל היא הייתה עדה יחידה לסיפור הזה. זה נכון, זה הרקע, זה הרקע, אבל עם הזמן הדברים אפשר להגיד די נרגעו, כי התחילו לגור רחוק אחד מהשני, והממלכה הישראלית עד לתקופת דוד המלך וזה, לא היה להם בעצם מגע עם הישמעאלים.
ולמה לא הייתה, למה לא היה להם מרחק
גיאוגרפי?
לא, אבל לא רק מרחק גיאוגרפי, לא היה להם איזשהו ממשק, מאחר והישמעאלים הפכו לעובדי אלילים. כך לפי,
זה גם נכון,
כך לפי האסלאם, היו להם שתי תקופות, הבערות והנאורות.
בהחלט.
תקופת הבערות הם היו עובדי אלילים עד שקם מוחמד,
וצריך פה להדגיש,
ואז הם קוראים לתקופה אחרת תקופת הנאורות.
צריך להדגיש פה משהו מסוים, וזה חשוב מאוד, שבמסורת אברהם אבינו היה זה שהפך את העולם מעובדי אלילים לעובדי אל אחד, והשינוי הזה היה שינוי מאוד מאוד דרסטי, הוא שלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, רצו אפילו להרוג אותו בגלל זה, ולכן ברגע שישמעאלים, הבני ישמעאל התרחקו מהדבר הזה, מעבודת אל אחד, אז הם בכלל התרחקו מגישה למה שנקרא משפחת אברהם אבינו. אבל אחרי זה, וזה החלק היותר גרוע,
הם התרחקו יותר ממשפחת יצחק.
כמובן,
כי אברהם אבינו זה עדיין שלהם.
יצג את המושג הזאת של, של, של אל אחד.
יצחק.
כן.
אברהם אבינו זה ברור, כי הם עדיין מקבלים, כי אברהם אבינו היה האבא. אבל הם התרחקו מתורת יצחק.
גם בתורת אברהם אפילו, כי תורת אברהם היה נגד עבודת אלילים.
נכון.
הם רק לא הודו בזה.
נכון.
אבל אחרי זה, התקופה השנייה, זה תקופה ביותר גרועה, וזה גם בגלל שני הדברים האלה. א', בגלל שאחרי שמוחמד במאה השישית, ניסה להביא את היהודים, הוא בתחילה חשב שהיהודים ישתפו פעולה, כי הוא ראה אותו, את עצמו, כסוג של אנטי-נוצרי. וממילא הוא ידע שהיהודים והנוצרים לא מסתדרים, אז עם הנוצרות בכלל, אז יש בעיה, אז הוא כביכול חשב שמה שנקרא בערבית יש אפילו אמרה שאומר שאני נגד אחי, אבל אני ואחי יחד נגד הבן דוד. זאת אומרת שכשאנחנו נמצאים שני, אם יש לנו אויב משותף, אנחנו נהפוך להיות אחד. אבל ברגע שהוא הראה שהיהודים לא רוצים לשתף פעולה במובן הדתי של עניין, לקבל אותו כאיזשהו מנהיג, לקבל אותו כאיזשהו נביא וכל הדברים האלה, אז הוא הפך
להיות אויב לאידיאולוגיה.
ממש אויב מר מאוד, עד כדי כאילו מה שנקרא רצח והשמדת העם, ולכן נמצאים כל המשפטים המכוערים והאכזריים בקוראן ביחס ליהודי.
כמו למשל היהודי שרוכב על חמור.
כן, להשפיל את היהודי, היהודי אם יהודי רוכב על חמור, עובד לידו מוסלמי, אז היהודי צריך לרדת, כל החוקים האלה שגם התפתחו עם השנים, ופה מגיע עוד נקודה. ברגע שאנחנו היהודים הופכו להיות חלק בגיאוגרפיה, פתאום, כמובן היהודים שגרו בארצות הערב, אז למרות שהם היו המיעוט, הם היו מיעוט נרדף ומושפל, עד כדי כך, לפני 200 שנה היה, שכבר יותר, כבר 250 שנה, היה אור החיים הקדוש, שהוא כתב את הספר אור החיים, רבי חיים בן עטר, והוא עלה לארץ והוא קבור בהר הזיתים, והוא כותב בתוך הספרים שלו, שאין גלות כל כך קשה כמו גלות ישמעאל, שזה יותר גרוע מהגלות של היהדות האשכנז אצל הנוצרים. עכשיו אני לא נכנס כמובן, יש פה דקויות, כי הוא היה לפני השואה ולפני התקופה הזאת, ואולי האינקוויזיציה הייתה פיק של התקופה שלו, אבל הוא ראה את הגלות הישמעאל כגלות אכזרית יותר ממה שהיהודים עוברו אצל הנוצרים, וזה אומר הרבה מאוד ביחס לאכזריות שאנשים סובלו מדי יום ביומו בחיים הרגילים, במיסים, וחייהם היה ממש תלויים ברצון השלטון המקומי יהודי נגד מוסלמי, זולת מקום אחד, וזה מעניין, האקדמיה. האקדמיה המוסלמית הכיר, דווקא כן הכיר, בתרומה של היהודים, ויש הרבה מקומות שהם עובדו יחד, והרבה כתבי קודש נכתבו בערבית, וגם המלומדים הערבים יוכלו ללמוד את כתבי הקודש האלה, בגלל שזה היה השפה שהם הכירו. אבל זה לא הנהגה להמון עם. המון עם שהיה ניבר, והיום, וזה הפך להיות אחרי זה לאט לאט, האקדמיה הערבית ירדה ערכה, ירדה הממד שלה בכלל אצל הערבים, וככה נכנסו לעידן של לפני 200 שנה, נכנסו לעידן, הייתי קורא לזה העידן, התקופת החושך של המוסלמים, עד היום הזה, עד היום הזה. והיום הם מנצלים את ה... עם הכסף וההשפעה שאנחנו רואים מקטר, מאלג'זירה, הכל מתקשר לדבר אחד, להשליט את האנטישמיות הערבית של הערבים, גם בעולם המערבי, ולצערי הרב הם מצליחים.
אבל זה נורא עצוב מה שאתה אומר. מה שאתה אומר בעצם, זה שאנחנו לעד נאכל חרב. כי היו תקופות שהיהודים וערבים גרו ביחד. במדינות ערב,
כן.
בג'רבה, בתוניס,
אפילו בירושלים.
בירושלים, במרוקו, אפילו במצרים. ופתאום מתפרצת איזה לבה של שנאה, ואמרתי והזכרתי שבאמת בסקרים שנעשו על ידי אוניברסיטת בירזט, 80% תומכים ברצח האכזרי של השבעה לאוקטובר.
כן. זה באמת...
וזה נשמע שכאילו אנחנו הולכים לדד אנד, אין לנו איזושהי קרן אור שתגיד אוקיי, נגיד היינו מסכימים לתת לכם לאפשר ולהסכים למדינה, אבל ברגע שהאידיאולוגיה של 80%, ואגב אנחנו רואים מה קרה ב... המלחמה הגדולה בין הפתח לבין החמאס. הרי בעצם מי שלט בעזה? הפתח שלט בעזה. היו בחירות, אחרי מצרים. היו בחירות, את הבחירות האלה כפתה עלינו ארצות הברית, ישראל הסכימה, ובבחירות החמאס ניצח. והוא הרג את אנשי הפתח, וגירש אותם בבושת פנים, לגדה, ליהודה ושומרון. אז אני רוצה להבין, משמתקבעת ההסכמה, ההחלטה, הרצון, לא יודע איך לקרוא לה, בעולם, שביום שאחרי המלחמה, הרשות הפלסטינית תשלוט ברצועה, האם זה לא אומר בעצם שנחזור על זה במהדורה נוספת? שהחמאס ישתלט שוב, והנה אנחנו נמצאים כמו שהיינו במלחמה בין הפתח לחמאס.
יש לי, הלוואי והיה לי חדשות טובות ממש להגיד, לא, זה רק עכשיו, זה תקופה, זה יבוא. בוא נהיה אמיתיים, עוד מעט אנחנו חוגגים את יום העצמאות בשעה טובה ומוצלחת, ובאמת אירוע מכונן ומיוחד בהיסטוריה של עם ישראל. אבל קודם כל העיקר שאנחנו רוב היהודים, אפשר להגיד, ובוודאי רוב היהודים המאמינים גרים היום בארץ ישראל, שלא היה לנו את זה 2000 שנה, וזה דבר גדול ועצום. אבל יש לי, ביום עצמו תמיד יש לי כזאת, מה שנקרא חשבון נפש, אם תרצה לקרוא לזה ככה, סוג של בדיקה, איפה אנחנו עומדים ביחס לזה שמדינת ישראל, שארץ ישראל, היא המקום הבטוח לעם היהודי וליהודי, גם האזרח. בטח
יותר בתוך מארצות הברית ומדינות באירופה היום.
אז זה כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים אתה מתחיל לחשוב, רגע, אז עוד לא התקדמנו. אנחנו עוד לא סיימנו עם המלחמת העצמאות, לא סיימנו גם בעיקר, ובעיקר זה ניצור בית בטוח לעם היהודי בארץ ישראל. עכשיו, אני יודע שזה נכון, שזה המקום הבטוח לעם היהודי. אני גם יודע את זה כאן, אביא אמר שזה ככה, שבהר ציון תהיה פליטה. זה הוכח גם במלחמת העולם השנייה, לא משנה מי השם, האנגלים וכל אלה שהפריעו לזה לעלות, אבל זה נושא אחר. לגופו של עניין, אבל אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת על קיומנו, רק השיפט, זה זז מהנוצרות לעולם המוסלמי. וזה לא פחות גרוע. ואני רוצה לחדד את הנקודה בשותך, בלהגיד מתמטיקה פשוטה. אם יש היום בעולם מעל של 1.5 מיליארד מוסלמים, ורק 10% מהם רוצים בהשמדת עם היהודי, ובהשמדת מדינת ישראל.
את המספרים אנחנו מבינים.
אז זה מספר עצום. עכשיו, אתה יודע, סיפר לי אחד שהוא היה בהודו, ובנהג המונית שואל אותו, תגיד לי, כמה יהודים יש בעולם? אז הוא אומר, 13 מיליון בערך. הוא אומר, not in India, לא באינדיה, אני אומר, בעולם. התחושה, אנחנו הרי העם, ואני מצטט את הנביא, המעט מן העמים. אנחנו עם שכולו אומרים שיש בעולם יהודים, מתחילים להיות קרוב ל-15 מיליון. אגב, עוד לא הגענו למספרים שהיה לנו לפני השואה, אוקיי? ומתוך העם הקטן הזה, ומדינה קטנטונת שבקושי תופס מקום על המפה, ותראה איך העולם עסוק איתנו. אנחנו מופיעים על מפת העולם במובן החדשות, במובן... כאילו, תראה, יש אמריקה, יש רוסיה, ויש מדינת ישראל. וכל העולם המוסלמי, 1.5 מיליארד אנשים, תראה, אף אחד אפילו לא שמע מה קורה באינדונזיה. באינדונזיה יש יותר מ-120 מיליון אנשים, ואף אחד אפילו לא שמע עליהם. זה סוג של ייחודיות שאנחנו נמצאים בו, שכל העולם המוסלמי, וחלק גדול מעולם הערבי, מערבי, אנחנו מדברים, בוא נדבר על מה שקורה היום, מה ששומעים עכשיו מבית הלבן, זה לא חדשות טובות מה שאנחנו שומעים מבית הלבן, בו בזמן שאנחנו סך הכל רוצים להגן על עצמנו, ואנחנו שומעים כאלה דברים שרוצים למנוע, אחרי שעשו הסכמים בלפב ובכתב, סליחה שאני אסתה בשנייה אחת למשהו עכשווי, הסיבה העיקרית שמדינת ישראל לא מייצרת מטוסי קרב,
כי ארצות הברית לא ישרה לה.
וזה בא ביחד עם הבטחה, ככל שיחסר לכם נשק מתקדם, אנחנו איתכם. ועכשיו הם מפירים את ההסכם הזה, בגלל שאנחנו נכנסים לרפיח. ואנחנו מסתמכים על ההסכמים האלה, ובונים על ההסכמים האלה. וכל הכלכלת החימוש בנוי מהיחסים האלה עם ארצות הברית. זה העולם המערבי, הידידים הכי טובים שלנו. ואני לא אומר את זה רק במלכות, אני אומר את זה גם באמת הם עומדו בזמנים קשים אלינו. אבל תראה איך אנחנו לא יכולים להסתמך באופן מוחלט על הדברים האלה. ויש לנו פה, זה ממסע, זה אומס, אתה יודע, שיכול לדיר שינה מעיני היהודי, שיושב לו פה בציון, ורוצה סך הכל לחיות. זה הכל מה שאנחנו רוצים. לא מבקשים משהו אחר.
תגיד.
רק לחיות. אבל יש חדשות טובות בסוף הסיפור.
וזה תלוי בנו. אתה רוצה עכשיו או אחר כך?
אני נו? החדשות הטובות שבסיפור הזה, וזה דבר שהוכח. למרות שזה נשמע כמו שאני נופל עכשיו כמו איזה נביא מהר סיני, אבל אני אגיד לך את זה. אם נהיה באחדות ונכיר בזה שאנחנו תלויים אחד בשני וצריכים אחד לשני ורוצים לכבד אחד את השני, אם נכיר באחדות הזאת, האחדות הבסיסית שנקרא אחריות לעם ישראל, ונראה את עצמנו, מה שאבא שלי זוכר לכם, קורא שם אנחנו נמצאים על האונייה אחד בלב ים, אם נכיר בזה, נצליח. נצליח, נשרוד, כמו שגם שרדנו עד עכשיו. אני חייב לספר לך סיפור קטן, אבל go ahead.
אתה צופה בטלוויזיה?
לא.
גם, אני גם... ידעתי את התשובה, השאלה הייתה רטורית.
הייתי רוצה להגיד גם מחוסר זמן, חוסר פנאי.
אבל לא רק.
אבל זה לא רק.
אתמול צפיתי בערוץ 12, ו... הביאו הקלטה שאותי טלטלה. זאת אומרת, לשמוע את זה ממי שהיה הרמטכ"ל, רב אלוף כוכבי. והוא אומר שם, הוא מסביר שם את התנאים ומה שקרה לפני השבעה לאוקטובר. והוא אומר שסינואר וחבר מרעב המרצחים היו מאזינים לטלוויזיו, לרדיו, ראו את הפירוד, זה בהמשך למה שאתה אומר, את הפירוד הגדול בעם שהיה בעקבות הניסיון להעביר את חוקי הרפורמה, והוא הבין מכך שחיילים, קצינים אומרים, אנחנו נסרב לשרת בצבא, והיו כאלה גם שאמרו שהם מתפטרים, זאת אומרת, עוזבים את הצבא. זה היה הטריגר שעזר לו להבין שהוא יכול לפתוח במלחמה. זאת אומרת, הפירוד בינינו לבין עצמנו, והרצון של אנשים מסוימים לומר, לא הרצון, אמרו, אנחנו לא נשרת בצבא, הסרבנות הזאת הביאה אותו לידי מחשבה שזה הזמן לפתוח במלחמה. זה דבריו של רב אלוף אביב כוכבי.
טוב, אני חייב להגיב. אני לא רוצה לשמוע יומרני. אני יש לי הערכה לאיש הזה, לשירות שהוא נתן למדינה, אבל אני חולק עליו. למרות שאני מאוד רציתי שהרפורמה, אני בתור עורך דין, ובתור מי שמכיר את מערכת המשפט, בתור מי שמכיר את הבעיות היסודיות שיש, סליחה, במערכת,
אתה עורך דין ומדען.
תודה. אני, אבל בתור אחד, גם שאני עוד יותר, יש עוד דבר שאני אדם שמאמין בדמוקרטיה חופשית, שאני לא יכול לסבול ולקבל את זה, שהמערכת שולטת על האזרח, מאיימת על האזרח, ויכולים לאיים ולהגיד, או, יש לנו תיק חקירה נגדך, אז ממילא אתה תשתוק. וכל המערכת הזאת שקיימת והייתה קיימת, כל הדיפ סטייט הזה, אני מאוד רציתי את הרפורמה המשפטית, ואף הפיקן אני אומר, זה לא נכון, אבל לומר שאלה שקראו לסרבנות גורמו לשבעה באוקטובר. ואני
זה הניתוח שלו.
אני חולק על הניתוח שלו, על המסקנות שלו. נכון שלקרוא
לסבנות... אתה לא חושב שההחלשה של העם, בעקבות הפירוד, ולא חשוב אם בגלל מה, אנחנו יודעים היום למה, אבל אתה לא חושב שבגלל הפירוד בעם...
אתה מדבר מבית שמימי או מבית פרקטי?
אני מדבר...
אם אתה מדבר מבית שמימי, אני לא חולק עליך, כי אני לא הייתי בשמיים.
לא, לא, אני מדבר בבית הפרקטי.
אם אתה מדבר בבית הפרקטי, לא.
לא,
אז התשובה זה לא, אני אגיד לך למה.
אני רוצה לחדד ברשותך.
בהחלט.
תראה, יושב סינואר ומתאב אותנו בצורה האידיאולוגית החמאסית שלו, אנחנו עם הקופים והחזירים, אותנו צריך להשמיד. והוא טועה ואומר, אבל אלה יש להם מטוסים ואוניות וצוללות ופצצות חכמות, ולפי הפרסומים הזרים גם פצצת אטום, מה אני צריך להתחיל עם המשוגעים האלה? אבל כשהוא רואה את הפירוד בעם, ואנחנו יודעים למה חרב בית המקדש, ואנחנו חושבים שהפירוד הזה אולי הוא זה שעודד אותו לפתוח במלחמה נגד ישראל. אתה לא חושב שיש בזה הגיון? כי לי זה נשמע הגיוני.
נכון, זה נשמע הגיוני, מתמטיקה, זה נשמע הגיוני, כי אנחנו, אני אספר לך עוד יותר, גם אני חשבתי בהתחלה ככה. בהתחלה חשבתי, כי אני בעצמי ישבתי עם הטייסים, וכאב לי מאוד לשמוע מפיהם את המילים האלה של סרבנות וכו', בצורה כזאת או אחרת, כל אחד בסגנון שלו, יש אחד שום יותר בוטה, יש אחד עוד יותר כאב לי, שאנשים התחילו לדבר ככה גם ברעיונות לתקשורת
הזרה. יש כאלה שבוע, אנחנו נעזוב את הארץ,
כן,
אנחנו לא רוצים לחיות כאן.
ב-60 Minutes היה רעיון, ואנשים דיברו שם דברים מחרידים בתחום הזה של סרבנות, דיינו לא רק בתוכנו, אלא גם פרסמו את זה לכל העולם, ובהחלט אני מסכים שזה היה צעד שהיה יכול לגרום לדבר הזה, והאינסטינקט הראשון שלי גם היה. והאינסטינקט הראשונה שלי גם הייתה, שזה עשה איזשהו טריגר, אבל ככל שהתעמקתי, בשיטות עבודה של החמאס, וזה לא חמאס רק, זה גם איראן, זה גם החיזבאללה, ברגע שהיה להם, הם רצו לעשות את זה, הם יכלו לעשות את זה גם הרבה לפני, הם רצו לעשות את זה לפני,
אני מוכן לקבל את דעתך, כי האידיאולוגיה החמאסית,
אבל אי אפשר להשתמש עם ההיגיון שלנו,
עוד לפני שהתחילה הרפורמה,
יפה,
וזה כאילו מצדיק את מה שאתה אומר, אבל...
אני רוצה, אני לא בגלל שאני מחפש להיות סנגור של אלה שקראו לסרבנות, אני לא מסנגר אליהם, אני חושב שהם עשו דבר רע ביותר, אבל לבוא להגיד שהם היו אלה
שגורמו את המלחמה הזאת, זה לא הקדים את המלחמה?
שלא, אם זה היה טריגר, אז אני רוצה להגיד,
גם אם זה היה טריגר,
גם אם זה היה, סליחה, גם אם זה היה 1% מתוך השיקולים, גם אם זה היה, זה לא דבר שגרם את השביעי באוקטובר, ואני אומר את זה למרות שאני לא מסכים איתם כי הוא זה, אבל לבוא להגיד שהם אלה שגורמו את השביעי באוקטובר, זה חריף מדי, קיצוני מדי, וגם לא נכון. חמאס לא חושבים כמו שאנחנו חושבים. אני רק אתן לך דוגמה קטנטונת, מבחינת חמאס, הרג של 100,000 אזרחים, זה דבר של מה בכך. לא רק זה, זה סוג של win-win situation, סיטואציה של לא יכולים להפסיד, ממה נפשך? קודם כל, אולי 100,000 אלה שנהרגים, שומרים על המערכת, דיינו מגינים כמגן אנושי, פעם אחת. פעם השני, גם אם הם בסוף נהרגים, וזה מה שקורה, יקרה, אבל עדיין בעולם המערבי יראו את ההרוגים. זאת אומרת, הם מסתכלים, אצלנו זה מחשבה מחרידה של רצח, אבל אצלהם זה לא רצח, אצלהם זה win. זה בדיוק הנקודה, ש... להם המחשבות הנאציות האלה, אם אנחנו נסתכל קצת בהיסטוריה,
אתה אומר דבר נורא, אתה אומר אם הערבייה, אנחנו יודעים שזה נכון, אבל אם הערבייה רואה את הבן שלה כשהיד
ברגע שנולד,
כן,
כי גם היא, כשאתה אומר את המילה אמא, תלוי בת כמה היא, אם היא מעבר לגיל 40 או פחות מגיל 40, אנחנו צריכים, ראה כמה שנים יש הדוקטרינה הזאת של היהודים הקופים וזה, וצריכים להרוג אותם, וכל הדוקטרינה הבלתי פוסקת הזאת קיימת כבר 40 שנה במערכת. רק 20 שנים אחרונות, אנחנו שומעים על זה הרבה יותר, אבל זה קיים כל הזמן במערכת. אנחנו חוזרים לתקופות תרפת. איך יכול להיות? גם בתרפת היה אותו דבר.
מאורעות תרפת.
מאורעות תרפת, אנשים, שכנים, רצו להרוג שכנים.
מה זה רצו? הרגו.
הרגו. ופתאום זה נובע מכלום.
וזה אתה אצלהם, מדבר, ואתה מדבר בכלל לא הייתה מדינת ישראל.
החינוך הזה, קיים במערכת הרבה. מה שנקרא הפלסטינית, במערכת הזאת קיימת החינוך הזאת כנונסטאפ בשנים האחרונות.
אתה יודע מה?
שממילא, אני... זה אחד, אנחנו עכשיו, שיושבים פה בשולחן, פה, ברוך השם, בארץ ישראל החופשייה והטובה, ואנחנו דנים בדברים שהם מעבר ל... אנחנו חייבים לשנות את הדיסק, כדי להבין על איזה רצח אנחנו מדברים. היטלר עם אחשמו רצה שברלין יצוף, יציפו את ברלין במים אם עדיף מקנייה לרוסים. הוא עדיף ככה. הוא גם השאיר הוראות כאלה, אגב, הוראות האלה לא קוימו. מבחינתו, אם גרמניה נכבשת על ידי רוסיה, עדיף שגרמניה תחסל, כולל כל האנשים שיש. ברגע שבן אדם מוכן להרוג את אנשיו, זאת אומרת שהוא הופך להיות, אז אני יודע שעם אדם כזה אתה לא יכול לעשות עסקים. החמאס נמצא ברגע הראשון, הם נמצאים במצב הזה.
אני רוצה לשאול אותך, משה, תראה, הנשיא ביידן, ידיד גדול של ישראל, היו כאלה שאמרו הציוני האחרון מבין הדמוקרטים, ואנחנו זוכרים את השני הדונטים שלו בתחילת המלחמה ובמתקף. כן, הוא אמר דונט, כולם מבינו את ההמשך. וגם במתקפה הברוטלית והמנובלת של איראן על ישראל, מתקפת הטילים שבנות הברית וישראל עבדו ביחד. ואני רוצה להבין, ארצות הברית מבינה את זה, היא לא יש שם מטומטמים, ביידן הוא עד וידיד ישראל. מה, הם לא מבינים, האם בגלל הסיבה שבעוד 6 חודשים יש שם בחירות, אתה לא מאפשר לישראל, בניגוד להבטחה הקודמת שלך, להילחם בחמאס הרצחני הזה, ואתה עוצר אותו מכניסה לרפיח? אתה אמרת, אתה ביידן אמרת, אנחנו תומכים בישראל, ועד שהחמאס לא ישחרר את כל החטופים, ואנחנו נחסל, הוא אמר אנחנו, ואתם, או אם אתה רוצה, נחסל את החמאס, לא יקרה לזה ניצחון.
ברור.
מה אבל... קורה עכשיו שפתאום ביידן למעט העובדה שיש לו בחירות?
אז בוא נדבר על... יש פה שני דברים. יש פוליטיקה אמריקאית ויש פוליסה אמריקאית.
ואתה נולדת, גדלת בקראון הייטס בניו יורק, אתה מכיר את התרבות האמריקאית, כן. ואתה גם אמרנו חוקר, עורך דין, אתה מלא תוארים, אז... ואתה מכיר את התרבות האמריקאית. מה קרה פתאום?
אז אני קודם כל נפריד בין שני הדברים. יש הפוליסם, הפארן פוליסי, דיינו הדרך שהם עובדים במובן היחסי חוץ, ויש את החלק הפוליטי שנמצא בצורת הברית, ושאלת נכון, כאילו אנחנו, כאילו נתת את כביכול הצידוק במרכאות, או לפני בחירות, אז אני אתייחס לשתי הדקודות האלה, אוקיי? אבל צריך להבין שיש הפארן פוליסי, היחסי חוץ של ארצות הברית, בנוי מזאת. שאנחנו, האמריקאים, רוצים שני דברים. א', מה שנקרא לזה האיזון, אוקיי? ותכף אני אסביר מה זה האיזון הקדוש הזה.
אני צריך לקצר.
אוקיי, אז אני אעשה את זה ממש, כקצר, ואולי נרחיב בהזדמנות. האיזון הקדוש זה... שהערבים והיהודים שניהם יכולים לחיות אבל לא לנצח. בתקופה של אובמה זה קיבל תנופה מאוד חדשה, כל כיפת הברזל בנוי, למה האמריקאים היו מאוד השקיעו הרבה בכיפת הברזל, כי זה היה חומר שרק מגן על מדינת ישראל, אבל לא נותן למדינת ישראל אפשרות לתקוף.
יתרון התקפי.
זה רק הגנה. מאמינים מאוד בהגנה. מבחינת אמריקאים, אנחנו עכשיו באיזון. אוקיי? האיזון הקדוש קיים. עכשיו, ברגע שאנחנו נוסעים לרפיח ומנצחים את החמאס,
האיזון מופר.
אז האיזון מבחינתם ביניהם מופר. אצלנו אנחנו מסתכלים על זה כסוג של קיום, אבל אצלהם זה איזון. האיזון הקדוש הזה לא קיים היום. זה כבר קיים 70-80 שנה, ולכן מדינת ישראל מבחינתם מפריע. אגב, מדינת ישראל במרחב הזה, פעם אמריקאים היו נגד עצם הקיום של מדינת ישראל, בגלל שזה מפר את האיזון. ברוך השם, היום אנחנו מקבלים, והם באמת הידידים הטובים, וצדקת שאתה אומר את זה, אבל כל עוד שיש איזון, איזון, תכניס לתוך האיזון הזה במשוואה
הזאת. וארצות הברית יכולה לשלוט באיזון הזה,
תכניס את המשוואה, לכך. במשוואה הזאת, תכניס את הנפט, תכניס את הקשרי חוץ, תכניס את כל הדברים שיש להרחיב על זה הרבה מאוד, אבל תשים לב, מילת המפתח לכל המסכת הזאת זה מילה אחת, איזון.
ואני אענה לך על זה.
על הפוליטיקה יש עוד פן.
אז אני אענה לך על זה. צריך להיות אדם טיפש כדי להבין את מה שאני מסכים איתך. אני לא רוצה להגיד שביידן הוא טיפש, הוא לא.
לא.
אבל הרצון לאזן בורח להם בין הידיים, להם ולאירופה.
זה קרה להם פעמיים.
האסלאם הרדיקלי, זה קרה להם יותר מפעם. אני אתן לך איזה כמה פעמים.
עיראק וכווית.
עיראק, כווית, 9-11
הגדול.
9-11 הגדול. אני יכול לתת לך אין ספור.
נכון, אבל הם מאמינים שהם יכולים להחזיר את האיזון. גם ב-9-11 הם מינו.
אבל זה בדיוק העניין. הם לא מבינים, זה ברח להם הידיים, האנטישמיות והרצון להשמיד את מדינת ישראל, היום צוברת תאוצה. באנגליה, הבחירות הפנימיות, מי ניצח? האסלאם הרדיקלי שמוביל את המערכת הזאת, הוא ניצח. כי כשאתה שומע שם את האנשים, מה הם אומרים בעצם? From the river to the sea. מה זה אומר from the river to the sea? זה אומר שאין מקום למדינת ישראל באמצע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשלוט מהנער ועד הים.
דוד, לפני שאתה בא בטענות לאמריקאים,
לא, אני רק רוצה להגיד לך, גם, לא
אני,
לאמריקאים
ולאירופה, אני רוצה רק להגיד לך שאנחנו במרכאות, אוקיי, או המתכל שלנו היה באוקטובר שישי באותו קונספציה. בדיוק כמו אמריקאים. דיינו האיזון. גם אנחנו לא ימנו לאיומים האלה. אז לפני שאנחנו מוצאים את השוט על האירופאים ואמריקאים, קודם כל בוא נבדוק אצלנו, נעשה בדק בית אצלנו, ונראה אם אצלנו אנחנו כן החכמנו והבנו כבר את הנושא, זה, אני רק רוצה לסיים את הנקודה לגבי, זה חשוב מאוד להבין את, כדי להבין את התמונה שאתה אומר לעצות הברית. הסימבליזם, הסמליות קיבל תנופה מאוד גדולה בעצות הברית ביחס לבחירות. רוצים פרזידנט שחור, רוצים פרזידנט, כאילו, הרי מה זה משנה, רבנות דאלמה, מה זה משנה הצבע של האור, כשאנחנו מדברים על הדברים האמיתיים, והיום לא אמור להיות, אבל נתפסים לסימבליזם, וכשנתבונן בית שני הדברים האלה, היחסי חוץ שלהם, האיזון הקדוש הזה, והסימבליזם שקיבל כל כך הרבה תנופה בתקופה האחרונה, אנחנו נבין איך הם עובדים, לא מסכימים, אבל מבינים. אבל הבטחתי לך סיפור קטן לסיום העניין, של בכלל היחסי ישראל, יהודים והעולם. הרב הקודם שלי, זכר צדיק לברכה, שזכיתי לכיר, היה הרבי מצאן זה שהקים את בית חולים לניאדו, והוא כן, ניצל משואה.
אתה פעיל מאוד שם.
כן, והוא היה פעיל, והוא ניצל משואה, והרגו לו את כל המשפחה, 200 נפשות, אשתו ו-11 ילדים. ושאלו אותו, כשהוא היה בתוך המחנה, שאל אותו פעם דוקטור מלומד, פילוסוף, שאל אותו, תגיד לי, אתה תבור את המלחמה הזאת, אתה תחיה? הוא אמר לו ככה, אם אני אחיה או לא, אני לא יודע. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, עם ישראל יחיה. עם ישראל ישרוד. נצח ישראל לא ישקר. אנחנו נשאר פה לעולם ועד, ועברנו הרבה דברים קשים, וגם הגל המכוער הזאת, וזה אנחנו, בעזרת השם, גם נעבור גם.
אתה מופיח בי תקווה. אני לא יכול בלי לסיים איתך בעוד שאלה.
בבקשה.
שיושבת לי כבר בראש הרבה זמן, ודיברנו על זה פעם אחת. התגייסות החרדים לצבא. הרי בתורה תמיד כתוב, תילחם לצד הספר, לצד הלימוד, לצד אותם דברים שחשובים לך, אבל גם תילחם. ובמהלך כל השנים, מאז שהיהדות הזאת קמה, היהדות שלנו, תמיד הספר היה ליד החרב. מה קרה פתאום? למה יש חרדים שהפכו את זה לאידיאולוגיה לא להתגייס? התקלתי אותך?
לא, 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 כלל לא, להפוך. אני הייתי מסתכל, הלוואי והיה לי 3 שעות לדבר על הנושא.
תראה, אנחנו כבר 40 דקות.
יפה. הלוואי והיה לי 3 שעות לדבר על ההיבטים.
אבל בוא תעשה את זה בקצר.
אז זהו, אבל אין לי את 3 שעות.
כי המפיק יחס עליי בסוף.
אני אעשה את זה 3 דקות. אנחנו עם הרוח. אנחנו עם הספר. אתה הזכרת את זה גם. אתה הזכרת את זה במילים שלך. ובתור עם הרוח, בתור עם הספר, אנחנו חייבים, וזה חלק יסודי של העם שלנו, כמו שהזכרתי פעם, אנחנו בנויים משלושת החלקים האלה, אנחנו עם, אנחנו ממלכה, וזה מדינה, ואנחנו תורה, אנחנו עם הספר. קיבלנו את שלושת הדברים האלה, יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, וקיבלנו את ארץ ישראל. זה שלושת הדברים שהם שלושת עמודים היסודיים של עם ישראל. אנחנו חייבים לבדוק לכך שלא תשכח תורה מישראל. זה התפקיד האולטימטיבי.
אין בזה שום סתירה לשאלה שלי.
שניונת. קודם כל אנחנו קבע את הבסיס. שזה ההתחייבות האולטימטיבית שלנו. האולטימטיבית זה שאנחנו נראה שלא תשכח תורה מישראל. לשם כך, אנחנו צריכים לקחת קבוצה גדולה, שאנחנו נקדיש את, שיקדישו את חייהם, ואנחנו נקדיש אותם לדבר הזה, לגדול תלמידי חכמים.
כמה קבוצה גדולה?
בזמן ישוע בן נון זה היה 50%. היום אנחנו עוד לא הגענו, לצערי הרב, עוד לא הגענו לאחוזים בודדים של עם ישראל, שיש 15 מיליון יהודים בעולם, ואנחנו צריכים...
לא, תסתכל על היהודים בארץ.
גם אם נסתכל על יהודים בארץ...
7 מיליון.
כ-7 מיליון, יש קצת פחות, יש בזה, אבל אם אנחנו היינו יכולים להגיע ל10%, היה טוב מאוד, אבל אנחנו עושים עוד רחוק מזה. אז אנחנו צריכים את התלמידי ישיבה האלה, כי זה המינימום המתבקש, כדי שנשמור על עמוד הגדול הזה. העמוד החשוב שאחד משלושת עמודים. מעבר לזה, שאנחנו, יש הצד הפרקטי, שתאמין לי, יש גיוס מעל ומעבר בכוח אדם בצבא, וכשמישהו שואל אותי על האמא של החייל, והאמא שינה, אז אני שואל, למה לא שואלים את אותו דבר, את האמא שהבן שלה הוא עובד רס"ר, ונמצא בקריה, שיותר מ-50% נמצאים במקומות האלה. 10% נמצאים בקו האש. אנחנו לא מדברים על היתר. לא, תומכי לחימה זה עוד 20%. עדיין, יש עודף גיוס בצבא, יש שיחה ארוכה, ואף הפקן אני אומר, אני תמיד פתוח לשיחה על הנושא הזה, אבל בבית הפרקטי ולא בבית הפוליטיקה. הפוליטיקאים אין להם שום עניין לפתור את הבעיה, תאמין לי. הם צריכים את זה לקושש קולות, הם צריכים את זה, זה טיקט.
כולל החרדים?
גם, כמובן, זה טיקט טוב, אבל אני לא חי מזה, אני להפך, אני מכבד כל חייל, לא משנה, אני לא שואל אותו אם הוא היה בקו האש או לא, ואצלי חייל זה דבר מיוחד וקדוש, בפרט שאני בא מהגולה, הייתי בדרום, וככה נכנסתי, הייתי לפני שטחי הכינוס שם, שחיילים עוד יכולים להתרחץ וזה, ואני רואה חייל מגיע אליי, בא ישם המקלחת, הוא כולו כזה עשה שרות רטובות, והחולצה הייתה עוד מרופשלת, אז עצרתי אותו רגע, סידרתי לו את הצוורון, ונתתי לו שיקה במצח, הוא אומר, עכשיו את יכול ללכת.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, הרב משה רוט, יהדות התורה, נעמת לי מאוד.
תודה רבה, ואני חייב להגיד שהמאזינים שלך הם, כמו שפגשתי כבר, אנשים אינטליגנטים, אנשים מביני עניין, אנשים שיורצים לדעת, ולכן היה שווה לי לבוא.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.